פסחים, דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמטה, במילים, ומי איטלי. הקדוש ברוך הוא כבר רוצה לגאול את עם ישראל ממצרים, אבל יש בעיה. עם ישראל היו ריקניים ממצוות, היו כבר בשיעבוד כל כך הרבה שנים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך איזושהי מצווה שעם ישראל יקיימו אותה, שבזכותה אני יוציא אותה ממצרים. יש לי שתי מצוות כאלה. קורבן פסח וברית מילה. ואז אחרי שעם ישראל הלכו, עשו ברית מילה, הקריבו קורבן פסח, אומר הקדוש ברוך הוא, ואעבור עלייך ואראך, עברתי אל עם ישראל, ראיתי את עם ישראל, ואראך מתבוססת בדמייך, בשני דמים, ואומר לך, בדמייך חיי, ואומר לך, בדמייך חיי. בזכות דם ברית מילה, בזכות דם קורבן פסח, הוצאתי אתכם ממצרים. קורבן פסח הולך ביחד עם ברית מילה. אדם שלא זכה שהוא נימול, אדם שלא עשו לו ברית מילה, גם אם זה מסיבה מוצדקת, ואסור לו לעשות ברית מילה, כמו אחד שחלילה האחים הגדולים שנולדו, עשו להם ברית מילה והם מתו מחמת מילה, ולכן אסור להורים למול את הבן שיבוא אחר כך, מתו אחיו מחמת מילה. בכל זאת, הוא נחשב ערל. אז סתם קורבנות, הוא יכול להקריב קורבנות, אבל קורבן פסח, אי אפשר לאכול. ערל לא יכול לאכול מקורבן פסח. זה הולך ביחד, דם פסח, דם מילה. עם ישראל היו צריכים קודם לעשות ברית מילה, ואז יכלו להקריב קורבן פסח. כשבאים ומקריבים קורבן, אומרת התורה שבעל הקורבן מקיים מצוות סמיכה, הוא נשען על ראש הקורבן, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו, לבעל הקורבן, לחפר עליו על בעל הקורבן. לומדים מזה חכמנו זיכרונם לברכה, שאם המקריב, הכהן לצורך העניין, מקריב קורבן שהביא אותו ראובן, הוא מקריב את הקורבן לשם שמעון, הקורבן הזה פסול. אבל כדי שקורבן ייפסל, מה שנקרא בשינוי בעלים, צריך ששמעון, שהוא כביכול המתחרה של ראובן, יהיה באותה הרמה שלו. אבל אם ראובן בא עכשיו להקריב קורבן פסח, מקריבים בשבילו את הקורבן פסח, אבל הוא נימול, שמעון הוא ערל. הקריבו קורבן פסח של ראובן לשם שמעון. האם זה נקרא שינוי בעלים? האם הוא באותה רמה? שמעון, הרי בשביל שמעון אי אפשר להקריב קורבן פסח. אז אולי גם אם יקריבו קורבן של ראובן לשם שמעון, זה לא נקרא שינוי בעלים, וזה יהיה קשר בשביל ראובן. זה דעתו של רבא, שאם זרקו את הדם של קורבן פסח של ראובן, שהוא נימול לשם שמעון הערל, זה לא נקרא שינוי בעלים, הקורבן הזה קשר. לעומת זאת, בר רב חיסדא עם חידוש שנקרא הועיל. הועיל הכוונה, מכיוון שאפשר לעשות איזה מעשה שהדבר יהיה ראוי, אז כבר עכשיו הוא ראוי. זה נקרא הועיל. אז אומר רב חיסדא, הועיל ואותו הראל, אפשר למול אותו. והקהילות יעקב, רבי יעקב ישראל קנייבסקי, אביו של ייבדל לחיים טובים, רבי חיים קנייבסקי, מבאר שאפילו אם אסור לאותו הראל למול את עצמו, כי מתו אחיו מחמת מילה כמו שביארנו קודם, אבל בכל זאת, מבחינה מעשית, הוא יכול למול את עצמו. אז אם כן, מכיוון שהוא יכול למול את עצמו, הוא נקרא ראוי, ואם שחטו קורבן של הנימול לשם הערל, הקורבן הזה קשר, כי הערל הזה נקרא כן בר כפרה, אם נגדיר את זה ככה. הוא כן נחשב באותה הרמה, שאם מקריבים קורבן של הנימול לשם הערל, הקורבן הזה יהיה פסול. אם כן, רואים שרבא סובר שלא אומרים הועיל, שאם כרגע הדבר לא ראוי, אפשר, למרות שעל ידי מעשה אפשר לעשות אותו ראוי, זה כרגע, מכיוון שכרגע הוא לא ראוי, הוא לא ראוי. לעומת זאת, רב חיסדא אומר שמכיוון שעל ידי מעשה אתה יכול להפוך אותו לראוי, אז כבר עכשיו הוא נחשב ראוי. שואלת הגמרא, אתה יודע, זה מפליא אותי. מה שהגמרא אמרה, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה בעצם הגמרא לאל. מפליא אותי מאוד הדברים האלה, לומר שבדיוק רבא הוא זה שסובר שלא אומרים הועיל, ורב חסדא זה שסובר שכן אומרים, ומאית ליה לרב חסדא הועיל, והאיתמר. אדם ביום טוב סיים כבר את הסעודה ואין לו אורחים, והוא בא ומתחיל לאפות לחמים, למוצאי יום טוב. האופה מיום טוב לחול, אדם שאופה ביום טוב לצורך החג, והוא אופה על ידי אש, בצורה של היתר, לצורך אוכל נפש, ביום טוב, לצורך יום טוב, זה מותר. אבל אם אדם אופה לצורך חול, זה אסור. אז אומר על זה רב חסדא, רב חסדא אומר, לוקה, כי הוא חילל את יום טוב, הוא עבר המצוות לא תעשה, שאסור לעשות מלאכה ביום טוב. רבא אמר, אינו לוקה. מה הוויכוח? הסיבה שרבא אמר, אינו לוקה, כי אמרינן הועיל, בדיוק רבא סובר שאומרים הועיל. הועיל, ואם מקלי לאורחים, אם יבואו, ידפקו אצלו בדלת, אורחים, אחרי שהוא סיים להכין את כל הלחמים, חזי לי, אז יהיה ראוי לצורך אוכל נפש. אז השתא נמי, גם עכשיו, שהוא אופה את הלחם ואין לו אורחים, והוא סיים לאכול, זה נחשב כמו שחזי לי, זה כמו שזה ראוי בשבילו. ולכן לא לקה, הוא לא מקבל מלכות. רב חסדא אמר, ודאי שהוא לוקה. מה זאת אומרת? הרי הוא סיים לאכול ואין לו אורחים. לא אמרינן הנועיל ואולי יבוא אורחים. לא. אז לכאורה זה סתירה גם בין שני הדברים שאמר רבא, שפעם אחת הוא אומר הועיל ופעם אחת הוא לא אומר הועיל, וגם בין שני הדברים של רב חסדא. אז בישלמה דרבא דרבא, לא קשיא. מה שכאן רבא אומר, מה שעכשיו ראינו שרבא אומר, שהוא לא מקבל מלכות, זה שאפה לחמים ביום טוב, לצורך ימות החול, הוא לא לוקה, כי אולי יבואו אליו אורחים, ואומרים הועיל, זה לא סותר מה שהוא אמר לעניין, שכששוחטים קורבן פסח לנימול, בשינוי בעלים לשם ערל, אומר רבא שהקורבן הזה יהיה כשר, כי הערל הוא לא נחשב באותה הרמה, זה לא נקרא שינוי בעלים, כי הערל הוא לא ראוי. ולא אומרים הועיל והוא יכול למול את עצמו, אז זה נחשב ראוי. למה באמת? מה ההבדל? אז אפשר לתרץ. הכה, אותו ערל, מה פרוש הועיל? שהוא יכול למול את עצמו, הוא צריך לבוא ולמול את עצמו, הוא מחוסר מעשה, בפועל הוא לא מעל את עצמו, אז הוא לא נחשב בעלים אחרים, הוא לא נחשב שינוי בעלים. אבל, לעומת זאת, הטעם, לעניין אדם שאופה לחמים ביום טוב לצורך חול, זה שיבואו או לא יבואו אורחים, לא מחוסר מעשה, הוא לא צריך לעשות שום מעשה בשביל שיבואו האורחים, אלא זה שאולי יבואו אורחים זה מציאות, יכול להיות שאורחים יבואו, אז בשביל זה אומרים הועיל. אלא, דבריו של רב חסדא, על דבריו של רב חסדא, קשיא. כי הוא לעניין אופה ביום טוב, לא אומר הועיל ואולי יבואו אורחים, לכן הוא לא לוקה, אלא הוא כן לוקה. למה כאן הוא אומר שהבן אדם ששחטו את הקורבן פסח לשמו, זה שהוא ערל, אומרים שהוא בכל זאת נקרא בעלים אחרים, והקורבן פסח של הנימול ששחטו לשם הערל, זה נפסל, כי הערל כן נקרא שינוי בעלים, כי הוא יכול למול את עצמו, הועיל והוא יכול למול את עצמו. למה כאן הוא אומר הועיל? חורה קשיא. מתרץ את הגמרא, אמרי, זה לא סותר דבריו של רב חסדא. רב חסדא מחמיר. זאת אומרת, כי לטלי דרב חסדא הועיל, זה שרב חסדא אומר, תשמע, אם כרגע המציאות היא כזאת, אז נכון שאפשר לשנות את המציאות, ואז המציאות תשתנה. אבל אני לא בשביל זה ילך ויקל. כי לטלי דרב חסדא הועיל לכולה, אני לא אגיד, שמע, בן אדם הזה הלך אפה לחמים, הועיל ואילו יבואו אורחים, זה יהיה ראוי לאורחים, אז כבר עכשיו הוא לא יקבל מלכות. זה אני לא אומר. כי הועיל לחומרה לא אומרים, הועיל לכולה לא אומרים, אבל לחומרה, להגיד שאם שחטו קורבן, או זרקו את אדם ליתר דיוק, זרקו את אדם של קורבן פסח, של ראובן שהוא נימול בברית מילה, לשם שמעון שהוא ערל שלא נימול, אז אני יאמר הועיל ואילו שמעון ימול את עצמו, הוא כן יהיה ראוי, אז הקורבן פסח הזה יהיה פסול, אני אחמיר ויאמר שקורבן פסח הזה יהיה פסול, מטעם הועיל לחומרה, כי לחומרה איתלי, לעניין להחמיר, רב חסדא כן סובר שאומרים הועיל. למדנו בדף הקודם, בשיעור הקודם, למדנו ברייתא, שעוסקת במשפחה מורחבת, לדוגמה כמובן, משפחה מורחבת שעלתה לירושלים, כל הבני דודים ביחד, והנה, אחת המשפחות, זה משפחה שהיה שם טרגדיה. מה קרה? הבן שנולד, עשו לו ברית מילה והוא לא עלינו נפטר. עוד בן שנולד, עשו לו ברית מילה, הוא גם כן נפטר. מתו אחיו מחמת מילה, בנים שנולדים במשפחה כזאת, לא מלים אותם. מתו אחיו מחמת מילה, אסור למול אותו. אז הוא ערל. עכשיו, יש כאן משפחה שלמה של אנשים שנימולים, וגם כאלה שהם ערלים. באים להקריב בשבילהם קורבן פסח, שוחטים, באים מביאים קורבן פסח, חבורה שלמה, שגם יש שם ערלים וגם נימולים, כמו שאמרנו, והכהן בא ושוחט את הקורבן פסח לשם כל המנויים, גם לשם הערלים וגם לשם הנימולים. אז בברייתא אמרנו שהקורבן פסח הזה יהיה כשר. והברייתא הגיע עם מהלך. למה נאמר שהוא יהיה כשר? הרי יש אפשרות לדמות את הערל שבתוך החבורה, גם למקרה שיש כאן תמה בחבורה של הקורבן פסח, וגם למקרה ששחטו קורבן לשם שהוא יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו. כמו למשל, קורבן פסח נאכל בליל הסדר. אם הכהן מקריב את הקורבן, על מנת שהקורבן יאכל אחרי זה, אני נאמר בכל המועד, אז זה נחשב חוץ לזמנו. הקורבן הזה הוא לא רק פסול, הוא אפילו פיגול. הקורבן הזה נפסל. אז אולי נדמה, כשיש בין החבורה ערל, הפסול הזה של ערלות, הרי אסור לשחוט קורבן פסח רק לערלים. אז אולי נאמר שהפסול הזה של ערלות יהיה דומה לקורבן שהקריבו אותו מתוך מחשבה פסולה של חוץ לזמנו. עכשיו, אנחנו הלכנו פה במסלול שאמרנו שיש כאן שני דרכים ללכת בהם. גם הדרך הזאת שאנחנו מדמים את הערל לתמה, וגם דרך שנייה שמדמים את הערל לקורבן שהקריבו אותו בתוך כוונה שהוא יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילה שלו. ואמרנו, בוא נראה למי זה יותר דומה. למי יותר, הערל יותר דומה, האם הוא דומה לתמה, או שהוא דומה יותר למחשבת חוץ לזמנו. מצד אחד, הערל יותר דומה לתומה. כי הרי גם ערל וגם תמה, שאר הקורבנות, אם ישחטו לשם ערל או לשם תמה, הקורבן כשר. רק בקורבן פסח זה דבר מיוחד, שאם שוחטים אותו לשם ערל או לשם תמה, הקורבן הזה פסול. אז יש ביניהם מחנה משותף. מצד שני, מחשבת חוץ לזמנו, שמקריבים קורבן פסח על מנת שיאכל אחרי הזמן שלו, זה בכל הקורבנות זה פוסל. עכשיו, מצד שני, יש לנו דרך אחרת. ללמוד ערל דווקא ממחשבת חוץ לזמנו, כי יש ביניהם מחנה משותף, כי ערל אסור לו לאכול שום קורבן, ומחשבת חוץ לזמנו נוהגת בכל הקורבנות. אז זה דבר שהוא כולל את כל המקרים. לעומת זאת, תומעה, יש מקרים מסוימים שאותרה מהכלל של האיסור שלה. יש מקרים שמותר לאכול קורבן פסח בתומעה. אז לכן, המחנה משותף הוא קם במקרה הזה בין ערל לבין מחשבת חוץ לזמנו. בסוף הברייתא מכריעה מפסוק שאם יש חבורה שחלק מהם הם נימולים וחלקם ערלים, והקריבו את הקורבן, שחטו את הקורבן, גם לשם הערלים וגם לשם הנימולים, הקורבן פסח הזה יהיה כשר. עכשיו, בא מרזות רב ריי דרב מרי, והוא מתבונן בתחילת דברי הברייתא. אמר למרזות רב ריי דרב מרי לרבינה, קטני, הברייתא אומרת, יש לי אפשרות לדמות אורלה מצד אחד לטומאה, פסול של טומאה, מצד שני לדמות את זה לפסול שמקריבים את הקורבן לשם שהוא יאכל אחרי הזמן שלו. וכאן הברייתא מתמקדת בפסול של טומאה, שאולי נדמה שבחבורה של 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 אלה שנמנו על קורבן פסח יש גם כן ערלים, אולי נדמה את זה לפסול של טומאה. ואנחנו בארנו בדף הקודם שמה זה פסול של טומאה, לחבורה שחלק מבני חבורה שנמנו, יש כאן גם אנשים טמאים שלא יכולים לאכול קורבן פסח. ואז אמרנו, הועיל ואורלה פוסלת את הקורבן. אם שוחטים קורבן פסח לשם ערלים, לשם כאלה שלא עשו להם ברית מילה, הקורבן פסח פסול. וכן, טומאה פוסלת. אם שוחטים קורבן פסח לשם כאלה שהם טמאים, אז הקורבן פסח הזה יהיה פסול. אז נשווה ביניהם, מה טומאה לא עשה בה מקצת טומאה ככל טומאה. כמו שלעניין טומאה, אם יש רק חלק מהחבורה שהם טמאים, אז, מכיוון שיש חלק שהם תאורים, אז אם שחטו לשם כל החבורה, הקורבן יהיה כשר. אף אורלה, גם לעניין, אם יש חלק מהחבורה כאן ערלים גם כן, לא עשה מקצת אורלה ככל אורלה. אם יש כאן גם מנויים וגם ערלים, אז אפילו אם יש פה מקצת ערלים, זה לא כאילו שכל החבורה פה זה רק ערלים, ואם שחטו קורבן פסח גם לשם נימולים וגם לשם ערלים, הקורבן פסח יהיה כשר. עכשיו, נשאלת השאלה, היי טומאה היחידה, ממה פורש טומאה? האם זה כמו שביארנו עד עכשיו? אי לימה בטומאת גברי? הכוונה שחלק מהחבורה פה הם אנשים שהם טמאים והם לא ראויים לאכילת קורבן פסח? אם זה ההסבר, נשאלת השאלה, ולפי ההסבר הזה, לפני השאלה, ולפי ההסבר הזה, מה טומאה לא עשה בו מקצת טומאה ככל טומאה? לפי זה איך תסביר מה הכוונה שקצת טומאה זה לא ככל טומאה? מה לא עשה במקצת טומאה ככל טומאה? דייקה, אם בחבורה הזאת יש 10 אנשים או 8 אנשים וארבעה או וחמישה גברי טמאים, חצי מהחבורה הם טמאים. וארבעה וחמישה גברי או ארבעה או חמישה אנשים מתוך החבורה הזאת הם טהורים. ושחטו את הקורבן על מנת להכיל את כל החבורה, את הקורבן פסח. אז מה הדין? לא פסלי לו טמאים לטהורים. הקורבן יהיה כשר למרות שהוא נשחט גם לשם הטמאים. ולפי זה מה תסביר? גבי אורלה נמי, אם יש כאן חלק מהמנויים שלא עשו להם ברית מילה, חלק מהמנויים כן עשו להם ברית מילה, אז מה תגיד? שנלמד מטמאים, שכמו שכשיש חלק מהחבורה טמאים זה לא פוסל ככה, גם כשיש חלק מהחבורה הרלים זה לא פוסל, אורלה כתוב מפורש, הלא פסלי, הם לא פוסלים את הקורבן, דתנן, כתוב משנה מפורשת, שאם שוחטים קורבן פסח לשם מולים ולערלים, לשם כאלה שנימולו ולשם כאלה שלא נימולו, שהם ערלים, הקורבן יהיה כשר. אז אם כן, נשאלת השאלה, למה צריכים ללמוד ערלים מטמאים? מה ישנה טומאה דפשיטא לי? למה כל כך פשוט לו שבחבורה יש גם קצת טמאים ושחטו את הקורבן פסח לשם הטהורים והטמאים, זה יהיה כשר? ולגבי ערלים, לא פשוט לך שזה יהיה כשר, אלא אתה צריך ללמוד את זה מלימוד מיוחד. מה ישנה עולה דמספקא לי? למה? למה ספק? הרי במשנה, גם לגבי ערלים ומולים, אם שחטו לשם שניהם, משנה מפורשת אומרת שזה כשר. אז למה אתה צריך ללמוד ערלים מטמאים? הרי בערלים יש לנו משנה מפורשת גם כן, שחלק מהחבורה הם ערלים, אם חלק הם נימולים, הקורבן יהיה כשר. אלא, הגמרא כרגע דוחה את מה שהבנו עד עכשיו, שטמאים הכוונה שהאנשים שבני החבורה הם טמאים. אלא מדברים פה בטומאת בשר, שהבשר של הקורבן נטמא. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה שייך מקצת טומאה? או שהוא נטמא או שהוא לא נטמא. ומה היא לא עשה במקצת טומאה ככל טומאה? אני אגיד לך, דאילו איטמאי חד מאיברים, אם מדובר פה, שחטו את הקורבן פסח, וחילקו אותו לאיברים, ואחד מהאיברים נטמא. אחד מהאיברים נטמא. אז מה תגיד? אילו איטמאי חד מאיברים, אם אחד מהאיברים נטמא, היי די איטמאי סרפינן לי. האיבר מהקורבן פסח שנטמא, אתה שורף אותו. ואידך אכלינן לי. אבל את שאר האיברים שהם טהורים, אפשר לאכול בליל הסדר. אבל אם כל הקורבן פסח נטמא, אז הוא נשרף. אז אולי נבהר שזה הכוונה מקצת טומאה. שנלמד ערלים מטומאה, אנשים שהם ערלים, נלמד מהקורבן שהוא נטמא. כמו שבקורבן שנטמא, אם נטמא רק איבר אחד מהקורבן, עדיין שאר האיברים הטהורים כשרים, אז ככה גם לעניין ערל. אם יש פה בחבורה כאלה שהם נימולו בברית מילה, ויש פה גם ערלים, אז הערלים לא פוסלים את הקורבן פסח, והקורבן יהיה כשר. שאלת הגמרא, בסדר, אז אתה מסביר את הברייתא, הסבר חדש עכשיו. כשמדברים פה, כשאתה רוצה ללמוד ערל, שיש ערל בחבורה, יש לך שני דרכים ללמוד אותו, או מטמאים או מחוץ לזמנו, ואתה הולך בדרך ללמוד אותו מטמאים, אז עד עכשיו אמרנו טמאים, הכוונה שחלק מהחבורה טמאים. עכשיו אתה מגיע פה עם הסבר חדש, לא חלק מהחבורה טמאים, אלא שהקורבן נטמא חלק ממנו, איבר אחד ממנו. אז אם ככה, בוא ונלך שלב הבא בברייתא. מה יוקימת? מה הכוונה הדרך שאתה רוצה ללמוד ערלים מטמאים? שהטמאים הכוונה בטומאת בשר, שחלק מהקורבן פסח נטמא, עם הסיפה. אז אם כן, בוא נלמד הלאה את המשך הברייתא. הברייתא בעצם, כמו שאמרנו, לוקחת את החבורה הכל כך מפוארת הזאת של המשפחה שבאה לירושלים, שחלק מהם נימולו, חלק מהם ערלים, והם באים, נמנו יחד על קורבן פסח, שחטו את הקורבן פסח גם לשם הנימולים וגם לשם הערלים. אמרנו שאנחנו רוצים לדעת האם הקורבן הזה כשר או לא, יש לנו אפשרות ללכת בשני דרכים, דרך אחת שתכשיר את הקורבן, ודרך שנייה שתפסול את הקורבן. אם אנחנו הולכים בדרך שאנחנו משווים את הערלים לטומאה, אז הקורבן יהיה כשר. באיזה צורה? אז ככה, באיזה צורה? כי כמו שאם קצת מקצתו נטמע, עדיין זה כשר, אז ככה גם אם יש מקצת ערלים בחבורה, זה עדיין כשר, וכמו שהסברנו עכשיו, אם מדברים פה בטומאת בשר, אם איבר אחד נטמע, אתה שורף אותו, ושאר הקורבן יהיה כשר. אז אותו דבר גם, להבדיל כמובן, אם כל החבורה פה הם נימולו, וחלק מהם הם ערלים, אז הערלים לא יאכלו מהקורבן פסח, אבל אם שחטו את הקורבן פסח לשם כל החבורה, כולל הערלים, הערלים לא יאכלו את הקורבן פסח, אבל הנימולים יאכלו לאכול את הקורבן פסח. אז, ומצד שני, אנחנו יכולים לומר שאנחנו הולכים בדרך השנייה, שאנחנו מדמים את הפסול של ערלים לפסול של הקרבת קורבן, מתוך כוונה שהוא יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לו. ולפי זה, אנחנו נפסול את הקורבן. למה? כי במחשבת מחוץ לזמנו, גם אם הכהן חשב שכל הקורבן יאכל בזמנו, ורק כזית אחד ממנו יאכל אחרי הזמן, זה כבר עושה את כל הקורבן להיות פיגול. אז אולי גם פה, לעניין הרל, מספיק שיש כאן הרל אחד בכל החבורה, ושחטו את הקורבן לשם כל החבורה, אז הקורבן פסח הזה יהיה פסול. אז זה מה ששואל, ואנחנו בעצם יש לנו כאן שני דרכים. אז הברייתא מנסה לבחור איזה מבין הדרכים ללכת. ואז הברייתא אומרת, בסיפה, אני מעדיף שאנחנו נהיה דנים דבר שאינו נוהג בכל הזבחים, מדבר שאינו נוהג בכל הזבחים. אני מעדיף ללכת בדרך שמקלה, ללמוד ערל מטומאה. כי הרי גם ערל וגם טומאה זה חידוש שלשחוט, כמו שפתחנו את השיעור, לשחוט קורבן לשם ערל, בדרך כלל זה לא פוסל את הקורבן. גם לשחוט קורבן לשם טמא, זה לא פוסל את הקורבן. רק בקורבן פסח יש את החידוש הזה. שערל או טמא שלחו קורבן פסח, שיקריבו את זה לשמם, הקורבן הזה נפסל, אם יקריבו את זה לשם ערל או לשם טמא. אבל בשאר הקורבנות אין דבר כזה. אם ערל או טמא מבקשים שיקריבו להם קורבן לשמם, הקורבנות האלה לא נטמאים. למשל, אם שולחים קורבן עולה או קורבן שלמים, שישחטו את זה לשמם, הקורבן הזה לא נפסל. אז אם כן, אני מעדיף ללמוד שערלים לדמות אותם לטמאים, כי זה נוהג בכל הזבחים. עכשיו, בוא נשאל, בוא נתקדם, לפי איך שאתה עכשיו חידשת, שטמאים זה לא הכוונה שבני אדם טמאים, כמו שהסברנו עד עכשיו, אלא מה הכוונה טמאים? שהבשר נטמא. אז אם כן, מה היא טומאה? הנה מה טומאת בשר, המאי אינו נוהג בכל הזבחים. מה, אתה מכיר קורבן שאם הוא נטמא לא שורפים אותו? ודאי ששורפים את כל הקורבנות שנטמאו. אלא פשיטה, מה חייבים להסביר שמה זה טמאים, כמו שהסברנו עד עכשיו? בטומאת גברי, שיש פה בחבורה שלמה, שחלק מהם טמאים. ומה אינו נוהג בכל הזבחים, מה הכוונה? כמו שהסברנו, כשלמדנו את הברייתא הזאת, וגם עכשיו, שגם ערל וגם טמא, כשהם שולחים קורבן, אם הם שולחים סתם קורבן, עולה, שלמים, חטאת, אז אילו בכל הזבחים, ערל וטמא, משלחים קורבנותיהם. ואם מקריבים את זה לשמם, הקורבן יהיה כשר. ואילו בפסח, יש פה חידוש לעניין ערל וטמא, שהם אין משלחים קורבנותיהם, אי אפשר לשחוט קורבן לשם ערל ולשם טמא. אז זה מובן, שזה מדובר שהבני אדם שולחים קורבן, פסח, אז אם זה ערל או טמא, שהאדם הוא טמא, הוא שולח קורבן פסח, שחטו את זה לשמו, אז זה יהיה פסול. אז אם כן, הסיפה של הברייתא חייב להיות שמדובר שהבן אדם טמא. אז מה תגיד שהרישא מדברת שהקורבן חלקו נטמא? מה, רישא של הברייתא עוסקת בטומאת בשר, והסיפה של הברייתא עוסקת בטומאת האנשים, שחלק מהחבורה פה טמאים, בטומאת גברי? אז רבינה לא כל כך נרעש מהקושייה הזאת. אמר לי, אם כן, תחילת הברייתא מדברת בטומאת בשר, וסוף הברייתא עוסקת בשחלק מהחבורה נטמאו. ואפילו שבעצם זה נראה לך כמו שני דברים שונים? לא. זה דבר אחד, שם טומאה כפריך. כשאני מנסה ללכת בשני דרכים, להגיד האם נלמד שיש פה ערלים בחבורה, בכל החבורה יש פה גם חלק ערלים, האם ללמוד אותם מדין טומאה או ללמוד אותם מחוץ לזמנו, אז אם אני בוחר ללכת בדרך ללמוד ערל מטומאה, אז אני הולך באופן כללי טומאה, גם טומאת האנשים וגם טומאת הבשר. אז אם כן, יכול להיות שתחילת הברייתא עוסקת בטומאת בשר, וסוף הברייתא עוסקת כשהאנשים טמאים. אז אם כן, זה תירוץ אחד. והיא בעת אימה. הסבר אחר אפשר להסביר. כי אנחנו בעצם, לפי התירוץ הראשון, הוקמנו חידוש גדול בברייתא. שכשאנחנו אומרים שלומדים ערל, כשיש פה חבורה שלמה שחלקם ערלים, כמו שאמרנו, משפחה, שחלק מהם הם ערלים, והקריבו קורבן פסח, שחטו את זה לשמם, לשם כל החבורה, אמרנו שהקורבן יהיה כשר, יש לנו שני דרכים מהיכן ללמוד את הדין של הקורבן הזה, ואמרנו שאם אנחנו נלמד מהדין של טומאה, הקורבן הזה יהיה כשר. ובאמת במסקנה הקורבן כשר, כי לומדים את זה מפסוק, אבל בכל אופן, איך לומדים את זה מהדין של טומאה? אז אמרנו שמדברים פה, שלומדים את זה מהדין של טומאת בשר, שאם חלק מהבשר נטמא, אז את החלק הזה שורפים ושאר הבשר כשר. ואפשר לאכול אותו בליל הסדר בקורבן פסח. אז ככה גם, אם יש לך פה חבורה של כולם כמעט נימולו ויש פה קצת שהם ערלים, אז אם שחטו לשמם את הקורבן פסח, הקורבן פסח יהיה קשה, רק הערלים לא יאכלו. ואז שאלנו, אם ככה בהמשך הרי מוכח שמדובר פה בטומאה של שהחלק מהחבורה נטמאו, אמרנו נכון, באמת בהמשך הביתה, שם עוסקים שחלק מהחבורה נטמאו. זה היה תירוץ אחד. תירוץ אחר, שלפי התירוץ השני, קשה לומר שתחילת הבריתא מדברים שהבשר נטמא, וסוף הבריתא מדברים שבני האדם נטמאו. אז לפי התירוץ השני, ואי בהתאם, סייפא נמי בטומאת בשר, גם החלק השני של הבריתא עוסק שהבשר נטמא. ומאי אינו נוהג בכל הזבחים? אתה מכיר קורבן שאם הוא נטמא, הוא לא נפסל? הרי בוודאי שזה נוהג בכל הזבחים טומאת בשר. אני אגיד לך. הרי יש דעתו של רבי יהושע, בהמשך המסכת דף ע"ז, ע"ח, רבי יהושע סובר, שאם יש בשר, יש דם. אם אין בשר, אין דם. מה הכוונה? כששחטו קורבן, הקריבו קורבן, אז מה מחפר? שלוקחים את הדם וזורקים על גבי המזבח. עכשיו, מה יקרה אם קיבלו את הדם, ובאים לקחת את הדם אל המזבח, ופתאום הגיע איזשהו, נפל איזשהו שרץ, וטימה את הבשר של הקורבן. האם אני יכול עכשיו ללכת ולזרוק את הדם על גבי המזבח? לפי דעתו של רבי יהושע, לא. אם הבשר נטמא, אין לי מה לזרוק את הדם על גבי המזבח, כי הקורבן נפסל. או אם הבשר נאמר, לא משנה, לא ניקח את הדוגמה שנטמא, אי אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח. עכשיו, לפי דעתו של רבי יהושע, בכל הקורבנות, זה לא משנה אם זה הבשר, הרי יש קורבנות שחלק נאכל לכהנים או לבעלים, וחלק מקטירים על גבי המזבח. אז אומר רבי יהושע, לי זה לא משנה, אם נשאר, עכשיו, אם נשאר מהבשר שאמור לאכל, או נשאר מהבשר שאמורים להקטיר. העיקר צריך שישאר לפחות כזית אחד של בשר מהקורבן, כדי שיהיה מותר לי לזרוק את הדם על גבי המזבח. כזית אחד צריך להישאר טהור. עכשיו, זה נאמר לגבי שאר הקורבנות, אבל לעניין קורבן פסח, לפי רבי יהושע יש חידוש גדול. כיוון שקורבן פסח, עיקר ההקרבה שלו זה בשביל לאכול אותו. יש לפי אוכלות, החוסו על עשה. עיקר הקורבן פסח זה בשביל האכילה של הקורבן פסח. אז לכן, לפי רבי יהושע, אם כל הבשר שאמור לאכל של הקורבן פסח נטמא, אפילו אם נשאר הבשר שאמורים להקטיר על גבי המזבח, כבר אי אפשר לזרוק את הדם, כל הקורבן פסח הזה נטמא. ככה סובר רבי יהושע. ולפי זה מתרצת הגמרא סייפא נמי בטומאת בשר. גם החלק השני בברייתא מדברים שהבשר נטמא. ומה אינו נוהג בכל הזבחים? הרי כל קורבן, אם הבשר נטמא, שורפים אותו. אלא דילו בכל הזבחים, כיוון שנטמא חל, בין שנטמא חלב ובשר קיים, בין חלב הכוונה, אותו חלק, אותם חלקים של הקורבן שמקטירים על גבי המזבח, זה נקרא חלב, לשון משובח, זה הרי הכי משובח, מבחינת הקדושה שלו שמעלים אותו על גבי המזבח. אז בין אם נטמא החלב ובשר עדיין קיים, זה כבר מספיק לפי דעתו של רבי יהושע כדי שאי אפשר לזרוק את הדם, כי נשאר פה כזית מהבשר של הקורבן, ובין שנטמא הבשר, וחלב קיים, בין אם החלב נטמא, בין אם הבשר נטמא, אם נשאר אחד מהם, זורק את הדם. אפשר לזרוק את הדם, קורבן יהיה כשר. ואילו בקורבן פסח יש חידוש לפי רבי יהושע. אם נטמא החלב, אבל הבשר קיים, זה עדיין טוב, זורק את הדם, כי עיקר פה זה הבשר של האכילה. אבל אם נטמא בשר, אפילו אם וחלב עדיין קיים, אותו חלב שאמורים להקטיר על גבי המזבח, זה לא מועיל. כמו שביארנו, כי הרי עיקר קורבן פסח זה לאכל, אינו זורק את הדם. אז זה מה שהברייתא מתכוונת לומר. שלעניין טומאה, שאם נטמא הבשר, זה שזה נפסל, ואי אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח, לפי דעתו של רבי יהושע, זה רק נאמר לעניין קורבן פסח. כי לעניין שאר הזבחים, גם אם כל הבשר נטמא, אם נשאר החלב, שאפשר להקציר על גבי המזבח, אז אפשר לזרוק את הדם על סמך אותו חלב. וזה דבר שייך רק בקורבן פסח ולא בשאר הזבחים. טוב, אז אם כן, יש לנו כאן אפשרות להעמיד את דברי הברייתא שאומרת שכשמשווים בין אותם ערלים שבחבורה לבין טומאה, לא הכוונה שמשווים אותם לחבורה שיש שם מקצת טמאים, אלא משווים את החבורה שמקצתם ערלים לקורבן פסח שמקצת קורבן נטמא, שאחד האיברים של הקורבן פסח נטמא, שלמרות שהאיבר אחד נטמא, אבל מכיוון שנשאר רוב הקורבן פסח, אז מה שנשאר הוא כשר, אפשר לאכול אותו בליל הסדר. והסברנו שני תירוצים, תירוץ אחד שלפי זה המשך הברייתא מדברים בכל זאת בתומת האנשים שנטמאו, ולפי תירוץ אחר מדובר פה שגם החלק השני בברייתא, כל הברייתא עוסקת שהבשר נטמא, ולא מדברים בכלל, טומאה בברייתא הזאת לא מדברים בכלל על אנשים שנטמאו, אלא על הבשר של הקורבן פסח שנטמא. שואלת הגמרא, לפי שני התירוצים, במה יוקימת? במה אתה מוקים את דברי הברייתא? שמשווים ערל לטומאה. שכמו שטומאה מקצתו לא פוסלת את כולו, אז ככה גם ערלים, אם יש חלק מהחבורה ערלים ושחטו את הקורבן לשם גם הנימולים וגם הערלים, הקורבן יהיה כשר. לפי מה הוקמת טומאה? בטומאת בשר. עם הסיפה. אז בוא נלך לחלק השלישי של הברייתא ההיא. הרי אמרנו שהברייתא שם, במה היא מדברת? על משפחה שבאים לעלות לירושלים, וחלק מהמשפחה הם ערלים, ונמנו כולם יחד, כולל הערלים על קורבן פסח, שוחטים את הקורבן פסח לשם כולם, גם לשם הערלים, לשם כל החבורה. ואמרנו שהאם הקורבן פסול או שהקורבן כשר, זה תלוי באיזה דרך נלך. או שנלך בדרך שאנחנו משווים ערל לטומאה, ואז אנחנו נכשיר, כמו שבמקצת טומאה כשר, ככה מקצת ערלים כשר, או שנלך בדרך של קורבן שהקריבו אותו מתוך כוונה שהוא יאכל אחרי זמנו, שאז אפילו אם חשבו רק על כזית אחד שיאכל מחוץ לזמנו, אפילו מקצתו מחשבת חוץ לזמנו, כבר כל הקורבן יהיה פסול, ואז גם נאמר, לעניין קורבן פסח, אם חלק מהחבורה הם ערלים, כבר כל הקורבן פסח יהיה פסול. זה שני הדרכים. ואז, כשאנו צריכים לבחור מבין שני הדרכים באיזה דרך ללכת, אז אמרנו בהמשך הברייתא, אני מעדיף שאנחנו נהיה דנים דבר שלא הותר מכללו, מדבר שלא הותר מכללו. אני מעדיף ללמוד, אחרי שאמרנו, אולי נלך בדרך הראשונה ללמוד ערל מטומאה, אמרנו לא, אולי נלך בדרך השנייה, נלמד ערל ממחשבת חוץ לזמנו. למה? מה המחנה משותף בין ערלים לבין קורבן שנשחט מתוך מחשבת חוץ לזמנו? כי בשניהם יש כאן מה שנקרא טאבו. יש כאן משהו קבוע. אף פעם אנחנו לא נתיר אותו. לעולם ערל לא יוכל לאכול בשר של קורבן, שום קורבן. וכן, שום קורבן שנשחט מתוך מחשבה מחוץ לזמנו, שהוא יאכל אחרי הזמן שלו, שום קורבן אסור לאכול ממנו. זה נקרא פיגול. אין בזה מקרים של היתר. אבל, ואל תוכיח טומאה, אל תשווה ערל לטומאה, שהרי יותרה מכללה. בטומאה יש מקרים מסוימים שאנחנו כן מתירים את הטומאה. עכשיו כאן אנחנו צריכים להיות זהירים, על איזה טומאה מדברים פה? האם מדברים פה על שהאנשים נטמאו ואנחנו מתירים לאנשים טמאים לאכול מקורבן פסח, או שמדברים פה על הבשר של הקורבן שנטמא, שמתירים לאכול בשר קורבן פסח טמא? במאי, באיזה טומאה מדובר פה? איזה טומאה לפעמים אנחנו מתירים אותה באכילה? אילמה, בטומאת בשר? מה, יש מקרה שמותר לאכול בשר של קורבן פסח שנטמא? תכף הגמרא תגיד שיש מקרה כזה, אבל כרגע הגמרא אומרת אין כזה דבר. איך הותרה? אלא פשיטה חייבים לומר שהחלק הזה בברייתא בוודאי מדובר בטומאת גברי, שאנשים נטמאו, יש מקרים שמותר להם לאכול קורבן פסח. ואיך הותרה? איפה זה מותר? מכללה. מתי שכלל הציבור נטמאו, טומאת מת בציבור, אז אם רוב הציבור בי"ד בניסן טמאים טומאת מת, טומאה הותרה בציבור. ומקריבים קורבן פסח למרות שהציבור טמאים. מקריבים קורבן פסח לשם אנשים טמאים. אז מה? כאן אנחנו מדברים דווקא שהאנשים טמאים. מה, רישא בטומאת בשר? אתה רוצה לומר שהחלק הראשון של הברייתא, כשמדברים על טומאה, מדברים על טומאת בשר, וסייפה אתה מדבר בטומאת גברי, אתה מדבר שאנשים נטמאו? אז גם כאן הגמרא לא כל כך נרעשת מהשאלה הזאת. אין, אפשר להגיד כן. שם טומאה כפריך. בטומאה אנחנו רואים שיש מקרה שאנחנו מתירים את הטומאה, למרות שבדרך כלל טומאה אסורה וחמורה, יש מקרים שטומאה אנחנו מתירים אותה. לכן, כשאני צריך לבחור בין שני דרכים, עם איזה דרך אני, באיזה דרך אני אלמד את הדין של ערל, שיש פה בחבורה חלק ערלים, והקריבו את הקורבן פסח לכל החבורה, כולל לשם הערלים, האם אני אלמד מדין טומאה? אז אני הולך על כל המכלול של טומאה, בין אם הבשר טמא, בין אם האנשים טמאים. אם אני לומד מטומאה להקל, אני לומד באופן כללי מטומאה. או שאני לומד ממחשבת חוץ לזמנו, אז אני לומד באופן כללי ממחשבת חוץ לזמנו. זה תירוץ אחד. והיא בעת אימה. אני יכול להגיד לך גם שכל הברייתא שמדברת על טמאים, מדברת בטומאת בשר, כולה בטומאת בשר. ואם ככה תשאל איך האותרה, איפה התרנו לאכול בשר קורבן שהבשר טמא? התשובה היא באותו מקרה, בטומאת פסח, דתנן פסח הבא בטומאה. אם התרנו להקריב קורבן פסח לשם אנשים טמאים, ואפילו על ידי כהנים טמאים, התרנו אפילו אם הקורבן פסח בעצמו נטמא, ומותר לאכול מהבשר של הקורבן פסח, נאכל בטומאה, שלא בא בתחילתו, כל הסיבה שהתרנו להביא קורבן פסח בטומאה, זה אלא לאכילה, זה בשביל שהוא יבוא לשם אכילה. אז אם כן, מותר אפילו לאכול, כשרוב הציבור טמאים טמאת מת, אז, ומותר להקריב קורבן פסח לשם טמאים, מותר אפילו לאכול מהבשר הטמא של קורבן פסח. רב חיסדא, תחילת השיעור אמרנו שהוא סובר, כשהסברה של הועיל באה לחומרה, הוא סובר הועיל. איך בנינו את זה? אמרנו ככה. כשאתה מדבר איתי על אחד שסיים לאכול ואין לו אורחים, והוא בא ואופה לחמים, הוא אופה לחמים בשביל ימות החול, אז אתה שואל האם הוא יקבל מלכות על זה שהוא עבר על איסור עשיית מלאכה ביום טוב, בוודאי שהוא יקבל מלכות. אבל רגע, אולי נפתור אותו. נגיד, שמע, אולי יבואו אליו אורחים. הועיל, ואם יבואו אליו אורחים עכשיו, והוא יוכל להביא להם את מה שהוא עפה, אז אם כן יוצא שהוא עפה לצורך יום טוב, אז הוא לא צריך לקבל מלכות, אז אולי עכשיו הוא כבר גם לא יקבל מלכות. אז זה אומר רב חיסדא, לא, אני לא אומר הועיל בשביל להקל. אבל כשאתה מדבר על זה שיש כאן שני מועמדים, כן? יש אחד שהוא ראוי, אחד שהוא מל את עצמו, נימול בברית מילה, ויש פה אחד שהוא ערל, ושחטו קורבן פסח של הנימול לשם הערל. אז מה תגיד, הקורבן הזה יהיה כשר? רבא אומר, כן, הקורבן יהיה כשר, כי הרי הערל הוא בכלל לא מועמד. זה לא כאילו, בדרך כלל כשאתה שוחט קורבן של אחד לשם מישהו אחר, הקורבן פסול, כי זה שינוי בעלים. אבל פה זה לא מישהו אחר, הוא בכלל לא באותו מעמד. הוא ערל, הוא לא ראוי בכלל לקורבן פסח, זה לא נקרא שינוי בעלים. אמר רב חיסדא, לא, ודאי שזה יהיה פסול. למה? כי הועיל, ואם הוא ימול את עצמו, אז הוא יהיה ראוי לקורבן פסח. אז זה נקרא כן, שהוא גם כן עוד בן אדם, זה נקרא שינוי בעלים, והקורבן הזה יהיה פסול. רואים שלהחמיר, רב חיסדא משתמש עם הסברה של הועיל. שאלת הגמרא, מטיב רב הונא ברי דרב יהושע, אם זה נכון, אז יש לי קושייה. הרי קורבן פסח, צריך להקריב אותו עד שהוא נהיה בגיל שנה. זאת אומרת, רק מהרגע שהוא נולד, עד שעובר שנה מאז שהוא נולד. אבל הפסח שעברה שנתו, אם כבר עבר שנה מאז שהוא נולד, אז אם שחטו בזמנו לשמו, אם באו ושחטו קורבן פסח, לשם פסח, בי"ד בניסן, אבל הבעיה היא שזה פסח שעברה שנתו, הוא כבר לא בשנה הראשונה שלו, הוא נולד לפני יותר משנה. אז הקורבן הזה, לפי דעתו של רבי אליעזר, יהיה פסול. ולפי דעתו של רבי יהושע, זה יהיה כשר, כמו שמיד נראה. וכן מקרה שני. וכן, השוחט קורבנות אחרים, שלמים, עולה, תודה, מקריב קורבנות, בי"ד בניסן. בדרך כלל, סתם, נגיד, כששוחטים קורבן, כל הזבחים שנשחטו, נשחטו שלא לשמם, שחטו למשל קורבן שלמים, שחטו אותו לשם קורבן עולה, אז הקורבן שלמים הזה כשר, אלא שלא לבעלים משם חובה. הבעל, השלמים הזה יצטרך להביא שלמים אחר, אבל השלמים הזה אפשר לזרוק את הדם שלו, השלמים הזה הוא כשר. אבל כאן יש חידוש גדול. כל הקורבנות שבדרך כלל אם שוחטים אותם לשם קורבן אחר, הם יהיו כשרים, אם שחטו אותם בי"ד בניסן לשם קורבן פסח, אז בזמנו, בי"ד בניסן לשם פסח, רבי אליעזר פוסל, ורבי יהושע מכשיר. עכשיו, כשאני בא ושוחט, נאמר קורבן עולה, בי"ד בניסן, אני שוחט את זה לשם פסח. אז לפי רבי אליעזר זה יהיה פסול. אבל אם אני אשחט את זה בחודש אדר, זה יהיה כשר. שאלת השאלה, תמה בזמנו, שלא בזמנו כשר, והמי? למה זה יהיה כשר? נימה, בוא נאמר, הועיל ובזמנו פוסל, שלא בזמנו נמי פוסל. הועיל ואם הייתי שוחט את הקורבן עולה לשם פסח ביהודה בניסן, זה היה פסול לפי רבי אליעזר. אז גם אם אני שחוט את זה באדר, זה יהיה פסול. אם אני אומר סברה של הועיל גם לחומרה, כמו שאמר רב חיסדא. רואים מפה שלא אומרים הועיל לחומרה. אומרת הגמרא, לא, בדרך כלל יכול להיות שרב חיסדא צודק שאומרים את הסברה של הועיל גם כשזה יוצא חומרה. אבל כאן יש לימוד מיוחד. אמר רב חיסדא שני הטעם, כששוחטים קורבן אחר לשם פסח ביהודה בניסן, זה שזה פסול, אמר קרא, ואמרתם זבח פסח הוא. דורשים הוא מלשון הוויה. כמו שהוא, בהווייתו יהי. לא שהוא קרב לשם אחרים, ולא אחרים לשמו. מדייקים מזה. כשאתה מקריב קורבנות אחרים לשם פסח בזמנו, שהוא פסול לשם אחרים. קורבן פסח בזמנו ששוחטים אותו לשם קורבן אחר, הוא פסול. כמו שהמשנה אומרת, משנה ראשונה במסכת זבחים, פסח שנשחט שלא לשמו בי"ד בניסן, פסול. אז גם אחרים יהיו פסולים לשמו. כשאתה שוחט קורבן עולה למשל לשם קורבן פסח בי"ד בניסן, הוא גם כן יהיה פסול. אבל שלא בזמנו, כשאתה תשחט קורבן פסח, לא בי"ד בניסן, אלא תשחט אותו באמצע השנה לשם עולה למשל, שהוא קשר לשום אחרים. קורבן פסח שנשחט באמצע השנה שלא לשמו הוא כשר. אם למשל אתה שוחט קורבן פסח לשם שלמים, הוא יהיה כשר לשם שלמים. בכל מקרה, קורבן פסח בשאר ימות השנה הוא כשר כשלמים. אז לכן בשאר ימות השנה, פסח שלא לשמו הוא כשר. אז אותו דבר אחרים, אם אתה תשחט קורבנות אחרים, למשל קורבן עולה לשם פסח, אבל לא בי"ד בניסן, בשאר ימות השנה הוא גם כן יהיה, הם גם כן יהיו כשרים לשמו. מספרת הגמרא, רבי סמלאי, אתא לקמי דרבי יוחנן. יום אחד הוא הגיע לפני רבי יוחנן, אמר לי, אני מבקש ממך, יש ספר מהנביאים וכתובים, דברי הימים. היה על זה הרבה מאוד ברייתות, עמוקות מאוד. תלמד אותי את זה, ניתנה לימר ספר יוחסין, תלמד אותי את הברייתות של ספר דברי הימים. רבי יוחנן לא רצה. אמר לי, שאל אותו, מאיכן את, איפה נולדת? אמר לי, מלוד, ואיכן מותבך, איפה אתה גר עכשיו? מן הארדיה. אמר לי, אז ענה רבי יוחנן, אין נידונים, את הדברים האלה לא מלמדים, לא ללודים ולא לנהרדאים. ואתה משולב משניהם, כל שכן את, שאתה נולדת מלוד ומותבך תגר עכשיו בנהרדאה, ודאי שלא. קיצור רבי סמלאי ניסה לשכנע ושכנע את רבי יוחנן מאוד, כף יהי, בסוף רבי יוחנן הסכים, ארצי. אמר לי, רבי סמלאי אמר לרבי יוחנן, ניתני יהי בשלושה ירחי, אני מקציב שלושה חודשים, נלמד את הנושא הזה יסודי. רבי יוחנן שקל קלה, לקח גוש אפר, פתק בי, השליך עליו. אמר לי, מה שלושה חודשים? ומה ברוריה, שהייתה אישה מאוד חכמה, אשתו של רבי מאיר, דביטו דרבי מאיר, שהייתה ביתו, ברתי דרבי חנניה בן טרדיון. דתניה, היא הייתה כל כך חכמה, יכלה ללמוד תלת מהשמטתה ביומה, 300 שמועות של הלכה ביום, משלוש מאה רבותה, משלוש מאות חכמים שונים. שבמסכת עירובין כתוב שזה מאוד קשה ללמוד מכמה רבנים, והיא הצליחה. ואפילו האחי לא יצתה ידי חובתה, היא לא יכלה ללמוד טוב את כל הברייתות של ספר יוחסין בתלת שנין, בשלוש שנים. ואת אמרת בתלת הירחי, אתה רוצה בשלושה חודשים ללמוד את הכל? בסדר, כשהוא בא לצאת, כי שקיל ואזיל, לפני שרבי סמלאי ורבי יוחנן נפרדו, אמר לי, אז רבי סמלאי ניצל את ההזדמנות, שאלת רבי יוחנן שאלה, בעניין שלנו. רבי, מה ההבדל בין מחשבת לשמו ושלא לשמו, שאנחנו אומרים, המשנה אומרת שאם שוחטים או מקריבים קורבן לשם אותו קורבן ושלא לשם אותו קורבן, למשל לשם פסח ולשם שלמים, אז הקורבן הזה יהיה פסול. מה זה שונה ממחשבת לאוכליו ושלא לאוכליו, שאם שוחטים קורבן פסח של חבורה שחלק מהם מסוגלים לאכול כזית בשר צלי מהקורבן, וחלק מהם לא מסוגלים לאכול כזית מהבשר, שאז הקורבן הזה יהיה כשר. אמר לי, אז רבי יוחנן ענה, הועיל וצובה מרבנן, מכיוון שאתה תמיד חכם צעיר, אני אלמד אותך. תא ואימא לך. ההבדל הוא כזה, לשמו ושלא לשמו, זה פסול חמור יותר, כי פסולו בגופו של הקורבן. לעומת זאת, לאוכליו ושלא לאוכליו, זה לא קשור לקורבן עצמו. זה קשור לחבורה של היהודים שהולכים לאכול. הם פסולו בגופו, לכן זה יותר קל. זה הבדל אחד. עוד הבדל, לשמו ושלא לשמו הוא יותר חמור, כי אי אפשר לברר איסורו. שחטת את הקורבן, או שהקרבת את הקורבן לשם פסח ולשם שלמים. אתה לא יודע איזה חלק בקורבן זה פסח ואיזה חלק זה שלמים. אתה לא יכול לברר את זה. אז לכן זה יותר חמור. לעומת זאת, לאוכלה ושלא לאוכלה, אתה יכול כן לברר איזה מיועד לאוכלה ואיזה מיועד שלא לאוכלה. אפשר לברר איסורו. אתה יכול לומר, החלק הזה שחטנו, הקרבנו לשם אלה שמסוגלים לאכול את הקורבן פסח, והחלק הזה לשם אלה שלא מסוגלים לאכול את הקורבן פסח. הבדל שלישי, לשמוע ושלא לשמוע זה יותר חמור, כי ישנו בארבע עבודות, גם בשחיטת הקורבן, גם בקבלת הדם, וגם בהולכתו אל המזבח, וגם בזריקתו על גבי המזבח, אם מחשבים מחשבת שלא לשמוע, פוסלים את הקורבן. לעומת זאת, כששוחטים, כשמקריבים קורבן פסח, לאוכלה ושלא לאוכלה, הפסול הוא רק בשעת שחיטה, כי כתוב, איש לפי אוכלו, העניין שצריך מסוגלות לאכול, תחוסו, זה נאמר רק על שחיטה, תחוסו זה לשון שחיטה. אז אינו בארבע עבודות, הוא שייך רק בשחיטה. הבדל נוסף, לשמוע ושלא לשמוע, ישנו בציבור כביחיד, גם אם שוחטים קורבן ציבור, שלא לשמוע, למשל שוחטים קורבן עולה, של קורבן תמיד, לשם קורבן שלמים, קורבן ציבור, משנים את, שוחטים אותו שלא לשמוע, גם שייך הפסול, לא רק ביחיד, לעומת זאת לאוכליו ושלא לאוכליו, אינו בציבור כביחיד. למה? כי מחשבת אכילה שייך רק בקורבן פסח, וקורבן פסח זה קורבן יחיד. אומרת הגמרא, בעצם יש לנו כאן ארבע חומרות שיש בקורבן, שיש בפסול של שלא לשמוע יותר מאשר שלא לאוכליו. אבל האמת היא, רבה שיאמר שבעצם זה רק שלושה פסולים. למה? זה שלוש חומרות סך הכל. כי פסולו בגופו, ואי אפשר לברר איסורו, שתי החומרות האלה זה בעצם חומרה אחת. חד המילתאי, זה טעם אחד. ומה טעם אמר פסולו בגופו? למה אתה אומר שמחשבת שלא לשמוע פוסל את גופו של הקורבן, משום די אי אפשר לברר איסורו? מכיוון שאתה לא יכול להחליט איזה חלק בקורבן נפסל ואיזה לא, אז לכן זה נחשב פסולו בגופו. אבל אם לא, שלא היה אפשר לברר את איסורו, אלא כן היה אפשר לברר איזה חלק בקורבן זה לשמה ואיזה חלק בקורבן זה לא לשמה, אז זה לא פסולו בגופו, כי זה בעצם רק מחשבה. זה פסול של המחשבה, זה לא פסול בקורבן עצמו, רק בגלל שאתה לא יכול לברר בקורבן עצמו מה לשמו ומה שלא לשמו, לכן זה נקרא פסולו בגופו. למדנו מקודם לעניין ספר יוחסין, אז הגמרא מסיימת גם עם עוד איזשהו מאמר שקשור לעניין. אמר רמי ברב יהודה, אמר בשם רב. כל הברייתות האלה של ספר יוחסין נגנזו, נעלמו. מיום שנגנז ונשתקח ספר יוחסין, איבדנו חוכמה גדולה מאוד של התורה. ולכן תשש כוחם של חכמים. טעמי תורה שהיו באותם ברייתות נגנזו מהחכמים. וקהה מאור עיניהם. ולא כל כך חכמים בחוכמת התורה. מביאים למשל דוגמה. אמר מר זוטרא, תדע לך שבספר דברי הימים, כתוב בדברי הימים א', פרק ח', פסוק למד ח', כתוב שם, עצל ולעצל שישה בנים. ואחר כך בפרק ט', פסוק מ' ד', כתוב עוד פעם עצל, לעצל, אלו בני עצל. ושם מונים עוד פעם את הבנים של עצל. אז בין הפסוק הזה לבין הפסוק הזה, הדרשות שדרשו רק בפסוקים שביניהם, תהינו 400 גמלי דדרשי. היו יכולים לטעון 400 גמלים, רק עם הדרשות שדרשו על הפסוקים האלה, מרוב החוכמה שהייתה תמונה, והעומק שהיו תמונים בתוך אותם דברי חוכמה בברייתות של דברי הימים. ועד כאן דף סמך ב'.